היום נשלים את נשלים את השיעור מלפני שבועיים. אני אזכיר על מה דיברנו, כך שגם מי שבא לפני שבועיים יוכל להיות בעניינים, ונשלים את מה שדיברנו עליו. לפני שבועיים עסקנו בנושא שהוא בעצם לב המחלוקת בכל נושא שבין הרמב"ם לרמב"ן, והוא שאלת הביטויים המגשימים שבתנ"ך. הרמב"ם כידוע אומר דברי תורה כלשון בני אדם, ואמרנו שהביטוי הזה בחז"ל לא נמצא בהקשר שהרמב"ם מדבר עליו. הביטוי הזה בחז"ל אומר משהו אחר לגמרי, כמו אסתר עשרנו לה, כל דבר שבא בכפילות, חז"ל אומרים על זה דברי תורה כלשון בני אדם. הרמב"ם עשה קריירה מהביטוי דברי תורה כלשון בני אדם. הוא אמר כל מקום שיש בתנ"ך ביטוי מגשים, אז דיברה תורה כלשון בני אדם. כשאנחנו מדברים על ביטוי מגשים, יש כמה סוגים של ביטויים מגשימים. הסוג הראשון, כן, איבר, נכון? איבר. זה למשל, הנה יד השם, יד השם, אצבע אלוהים, היא כתובים באצבע אלוהים, נכון? נכון? יד זה הביטוי הראשון. סוג השני, שאולי אותנו פחות מטריד, אבל את הרמב"ם נורא הטריד, זה תנועה. נכון? תנועה מיוחסת לגוף, דבר שהוא לא גוף, לא יכול להתנועע. אין מושגים של תזוזה ממקום למקום ביחס לדבר שהוא לא גוף, כי הגוף הוא נמצא במרחב. מה שהוא לא גוף אין לו מרחב, ולכן הוא לא יכול לזוז. אז ביטוי כמו וירד השם, וירד השם, הוא ביטוי מאוד, מאוד מטריד. נכון? הסוג השלישי זה פעלים נקרא להם, שחורו את זה, פעלים פיזיולוגיים, כמו וירח השם את ריח הניחוח, נכון? הרחה, שמיעה, ראייה וכו'. ארבע זה נו, מה עוד יכול להיות? מה אתה אומר? לא שומע. רגש, רגשות, נכון? כמו מה? אתם דוגמה לרגשות. וירא השם וינעץ מכעס ונער ומבין, נכון? וירא השם וינעץ, כעס, והתעצב השם מליבו, ואיחר, והתעצב, נכון? והביטוי החמישי זה תודעה, כמו וידע אלוקים. מה זה וידע? זה גם בעיה, כי אנחנו רוכשים מידע, אבל לדבר על הקדוש ברוך הוא במונחים שהוא רוכש מידע, זה דבר בעייתי. ולכן אפילו פעולות של תודעה הן פעולות בעייתיות כאשר אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם על כל הפעולות האלה אומר דברי התורה כלשון בני אדם, וראינו שזירת ההתגוששות שבין הרמב״ם ובין הרמב״ן היא לא התנ״ך עצמו, היא לא איך להסביר את התנ״ך, אלא זירת ההתגוששות היא מה החוקים של אונקלוס בתרגום שלו. הרמב״ם אומר החוק של אונקלוס, הכללים של אונקלוס היו הרחקת הגשמות, והרמב״ן אומר זה לא נכון, והוא תוקף את הרמב״ם והוא מביא עשרות דוגמאות ולא משאיר אבן על אבן. יש ניסיון של האברבנל במהדורות הישנות של הרמב״ם, של המורה נבוכים, רואים שבוע שעבר את פרק כ"ז-כ"ח של חלק א', ושם אתם יכולים למצוא במהדורות הישנות יש פירוש של האברבנל שהוא מנסה ליישב את כל את כל הפירושים, את כל הקושיות של הרמב״ן על הרמב״ם. זה בעייתי מאוד. יש בסופו של דבר לרמב״ם איזשהו תירוץ, אבל התירוץ הוא בעייתי. על כל פנים, הרמב״ם אומר בכל מקום דיברה תורה כלשון מאדם, זה אין חוקיות כזאת. קשה מאוד למצוא חוקיות כזאת באונקלוס. למשל אוזן. אוזן, אונקלוס תמיד יתרגם בהשאלה. לא זוכר את המילים, אבל מדבר ויהיה אנקל עיתוננים רע באוזני השם. אז אונקלוס שם מתרגם מישהו יש לו איזשהו, יכול לראות את זה בתרגום, אונקלוס מתרגם את זה בהשאלה. לעומת זאת, כתובים באצבע אלוהים, איך אונקלוס מתרגם? באצבע, נכון? אצבע, אין שום בעיה, הוא מתרגם את זה באצבע.
כך שקשה מאוד, אותו דבר תנועה, אותו דבר, קשה מאוד למצוא חוקיות ולטעון שהחוקיות באונקלוס זה הרחקת הגשמות. מה כן? אז הרמב"ן עשה שני דברים. קודם כל הוא דחה את הרמב"ם, הוא אמר לא זאת הנקודה. עכשיו, הרמב"ן, מה הסיבה שהרמב"ן כל כך חשוב לו לדחות את הרמב"ם? הסיבה שהרמב"ן חשוב לדחות את הרמב"ם זה לא מחלוקת פרשנית בחוקיות של אונקלוס. זו מחלוקת עקרונית, האם יש משמעות לביטויים המגשימים. האם יש להם משמעות, חס ושלום, שהרמב"ן היה לו חשיבה מגשימה, אבל הוא נתן משמעות לביטויים המגשימים. זה א', בסופו של דבר הוא ניסה לתת חוקיות, ובנקודה הזו עצרנו, ואת החוקיות של הרמב"ן אני רוצה קצת להסביר אותה היום. בפרשנים יש שלוש גישות איך להסביר את החוקיות באונקלוס. חוקיות אחת זה כמו הרמב"ם, וזה לא כל כך הצליח. חוקיות שנייה זה כמו המקובלים, וזה בעצם מה שהרמב"ן עושה. אנחנו לא באמת ניכנס להבין מה אונקלוס אומר. אפשרות שלישית זה להבין שאין חוקיות באונקלוס. החוקיות היחידה היא לשמור על כבוד שמיים. תראו, כתוב, ותפתח הארץ את פיה. אז יש לארץ פה? מה? מה אתה אומר? ברור שזה... כל אדם אינטליגנטי מבין מה הכוונה. אז גם כשכתוב, כתובים באצבע אלוקים, כל אדם אינטליגנטי אמור להבין מה הכוונה. הכוונה היא... תבין, העיקר שזה לא יהיה משהו לא מכובד. כנראה, למשל, למה אונקלוס את אוזניים הוא תרגם באופן אחר מאשר אצבע? כי אוזן זה איבר פחות אסתטי מאצבע. כל מיני שיקולים של כבוד השם היו מונחים ביסוד החוקיות של אונקלוס. ככה יש פרשנים אחרונים שמנסים להגיד. אנחנו אבל רוצים להבין את הרמב״ם ואת הרמב״ן, ופחות את מה שהאחרים אומרים. אז אני רוצה קודם כל לגעת בחמש דקות ביסוד שעולה ברמב״ם, ולהקדיש את רוב הזמן לרמב״ן. עכשיו אני רוצה להסביר שזה לא, בסופו אני רוצה להגיד שזה לא איזושהי מחלוקת תיאורטית מנותקת על פילוסופיה של ימי הביניים כזה. זה לא. זה משהו שהוא מאוד משמעותי לקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. אבל בואו נתחיל קודם מהרמב״ם. הרמב״ם במורה נבוכים חלק א' פרק מ"ח אומר כך: כל מה שבא מעניין השמע מיוחס לאל יתעלה, תמצא אונקלוס הגר נשמר ממנו. הוא פרש עניינו והגיע המאמר הוא אליו מתעלה, כלומר שהוא יסודו. ואם היה בגלל הצעקה והתפילה, יפרש עניינו שהוא קיבל או לא קיבל. ויאמר לעולם בתרגום שמע השם, שמיע קודם השם. ובעניין הצעקה, תרגם שמוע אשמע צעקתו, קבל אקבל. וזה נמשר בפירושו, לא נתן מזה במקום מן המקומות. אמנם מה שבא מן הראייה מיוחס אליו יתעלה, אז מה הוא עכשיו, איזה סוג הוא עוסק עכשיו?
פעלים.
שלוש. בפעלים הפיזיולוגיים. אז הערכה זה באמת בעייתי. נכון? הערכה זה באמת בעייתי. אבל שמיעה וראייה זה פחות בעייתי. שמיעה אונקלוס תמיד מתרגם באופן מושאל. מה עם ראייה? אומנם מה שבא מן הראייה מיוחס אליו יתעלה, פירוש אונקלוס רוב פירושים מופלאים, לא התבאר לי כוונתו ודעתו. והוא כי במקומות יפרש וירא השם וחזה השם. כי פשוט עושה, הרמב״ם הוא מודה במקצת לרמב״ן, שאין חוקיות ב-100%. זה לא באמת עובד החוקיות. ובמקומות יפרשהו וגלה קודם השם. ואז הוא מתחיל פה למשהו. אני רוצה להעיר הערה קטנה, ואני חושב שההערה הזאת, הרמב״ם לא כותב אותה, אני יודע שהרמב״ם לא כותב אותה, אבל אני חושב שההערה הזאת באה לי מכוח הערה בשני ספרים. ספר אחד שנקרא בבא בתרא, והספר השני שנקרא כל הנבואה. וכשלמדנו בבא בתרא, שאלתי את עצמי, הסוגיה הראשונה בבא בתרא, כולם מכירים אותה, במה היא עוסקת? זה קריאה. נכון? זה קריאה. שאלתי את עצמי, מה זה זה קריאה? אני שכן, אני גר פה, ויש לי שכן, אז אסור לי לראות אותו. נכון? אסור לי לראות אותו. ולכן אני צריך להקים גדר, ההלכה מחייבת אותי להוציא מכספי גדר, כדי שאני לא אזיק את השכן שלי בראייה. נכון? אשתו הולכת לתלות כביסה בלי כיסוי ראש. מה זה אשמתי שאשתו תלת כביסה בלי כיסוי ראש? אני אומר, זה אשמתי. אני רואה את אשתו, ולכן אני צריך להקים גדר. נכון? זה ככה דין. עכשיו, תמיד שאלתי את עצמי, נו, אז איזה היזק אחר יכול להיות? היזק שמיעה, אני שומע אותו רב עם אשתו. אז שאני אקים קילו פוסטי, שאני אתרחק כדי שאני לא אשמע אותו רב עם אשתו. למה אין הלכה כזאת? כמו שההלכה אומרת לך, תתפוס מרחק כדי לא להסתכל בחצר של השני, ההלכה גם אומרת לך, תתפוס מרחק כדי לא לשמוע את השני. וראייה זה גם, זה מה שבא לנוכחי, אני הולך לחצר, ומה אני עושה? אני מסתכל, מה אני יכול לעשות? הוא לא רוצה שאני רואה את אשתו אותו לכביסה, אז שישים קיר, מה אתה רוצה ממני? ראייה
זה אינדיקציה להיות יותר טובה
משמיעה. מה? מה שהטריד את הגמרא זה לא האינדיקציה, זה חוסר הצניעות. חוסר הצניעות שבשמיעה הוא לפעמים מביך יותר. למשל, אתם לומדים כתובות, נכון? בדף עין ב' יש אחת מילות הגירושין היא... מה? קולנית, כן. שצועקת בעניין את השמיש. אז זה הרבה יותר גרוע. זה משהו שגם... קשה מאוד לאדם שגר בבית מתגונן ממנו. מה, הוא לא יבין משתו? מה אתה רוצה שהוא יעשה? נכון. אז אתה יכול להגיד, הנה חינמי, זאת בדיוק הנקודה, אי אפשר להתגונן, נזכה שנייה אפשר להתגונן, אבל לדעתי יש פה משהו הרבה יותר עמוק. ואני יודע שהוא לא נכון מבחינה פיזיקלית, וזה לא משנה, הוא נכון מבחינה אינטואיטיבית. תשימו לב, כשאתה אומר, תסתכלו על הידיים שלכם, כשאתם אומרים שאתם רואים מישהו, איך אתם עושים עם היד? אתה רואה אותו, ואיך שאתה שומע, איך אתה עושה? למה? לא יודע למה. כלומר, אני יודע שזה לא נכון מבחינה פיזיקלית. אני יודע שזה לא נכון מבחינה פיזיקלית. אני יודע שכמו שיש גלי אור, יש גם גלי קול, וזה לא נכון מבחינה פיזיקלית. אבל באינטואיציה שלנו, ומה שקובע את ההלכה זה איך אנחנו מתייחסים לפיזיקה ולא הפיזיקה, באינטואיציה שלנו, הראייה היא פועל יוצא, והשמיעה היא פועל מקבל. השמיעה היא פועל נכנס. בשמיעה האדם מפעל ובראייה האדם פועל. זאת האינטואיציה שלנו. נכון שפיזיקלית זה לא נכון, אבל זה משהו כלל, לא יודע למה, אבל כל בן אדם הוא רואה ושומע, אני לא יודע למה, אבל ככה זה, כולם עושים ככה עם הידיים, נכון? יש לזה משמעות כנראה. המשמעות ההלכתית היא שאם אנחנו שכנים ואני רואה את אשתך בלי כיסוי ראש, אז אני מזיק, כי אני עושה פעולה בחצר שלך. אני פלשתי עם העיניים שלי לחצר שלך. אבל אם אתה רב עם אשתך ואני שומע, אז אתה פלשת לחצר שלי עם המריבות שלכם. לא אני פלשתי לחצר שלכם עם, שלכם, עם האוזניים שלי. ולכן אתה לא רוצה שאני אשמע. אתה צריך להתגונן מנזקי שמיעה. ואני צריך להגן עליך מנזקי הראייה שלי. זה בעצם מה שעומד ביסוד ההלכה. אז עוד שיש דבר כזה נזק שמיעה, ואין דבר כזה נזקי שמיעה. עכשיו, כמובן שזה מסביר את אונקלוס. מה אתם אומרים? למה לא? הקדוש ברוך הוא פועל בכל הפעולות היוצאות. יש הבדל בין פעולה יוצאת לפעולה נפעלת. בכל הפעולות היוצאות הקדוש ברוך הוא ברא עולם. איך אונקלוס תרגם את זה? הקדוש ברוך הוא אמר, מה כתוב? ויאמר אלוקים ומלין השם. נכון? למה? כי זה ברור שאופן הפעולות של הקדוש ברוך הוא לא אותו אופן פעולות שאנחנו עושים. כשהקדוש ברוך הוא מדבר זה לא כמו שאנחנו מדברים, זה משהו אחר. אבל על פועל יוצא אונקלוס לא הוטרד ממנו, כי הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. צורת הפעולה היא אולי פעולה אחרת, אבל יש פעולה. לייחס לקדוש הוא כנפעל ולא כפועל, זה דבר בעייתי. וזאת בדיוק הבעיה ברגשות. ברגשות, האדם לא פועל, אלא האדם נפעל. קורה משהו, מעצבנים אותך, אז קורה לך משהו מפנים, שאתה מתעצבן. האדם הוא נפעל ולא פועל. זאת יש הבדל בין פעלים שבהם הקדוש ברוך הוא פועל, לבין פעלים שבהם הקדוש ברוך הוא נפעל. בפעלים שבהם הקדוש ברוך הוא פועל, אז אין שום בעיה. לכן, וירא השם, ויכעס, ויר, אין שום בעיה. הקדוש ברוך הוא רואה, כמו שהקדוש ברוך הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא רואה. אז זה סוג ראייה אחר, אני יודע. אבל אין בעיה להגיד את הפועל רואה. לעומת זאת, הפועל שומע הוא פועל בעייתי, כי הוא פועל נפעל, ולא פועל שומע. אז זה הערה ברמב״ם. היא לא כל כך חשובה מבחינה מחשבתית, אבל היא באמת חפ יפה, ולכן לא יכולתי שלא להגיד לכם את ההערה הזאת. כי זה באמת ככה, זה קישור נחמד לבבא
בתרא.
זה מה שאני רוצה להציע למה שהטריד את הרמב״ם, אז סתם זה פשוט נחמד, אז אני אוהב להגיד את זה, כי זה נחמד.
זה
מה?
זה
חילוק
יפה.
קודם כל זה חילוק יפה. עכשיו, אתה שואל, מי שכתב על זה ספר שלם על הנושא הזה, זה הנזיר. הנזיר כתב ספר שנקרא כל הנבואה, ובו הוא מדבר בדיוק על הנושא הזה, על הנושא של הראייה לעומת השמיעה. שהשמיעה היא יכולת קליטה, הראייה אחרי הכל היא פעולה. וכשאדם רוצה להגיע להכרת השם, הוא צריך להביא את עצמו למצב של נפעל טוטלי. אבל זה ביחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ולא לגביו. אז זאת הערה חשובה על ההבדל בין ראייה לשמיעה, אבל יותר ביחס אלינו, איך אנחנו קולטים את הקדוש ברוך הוא, ולא איך הקדוש ברוך הוא קולט אותנו. זו בעצם שאלה האם הנביאים רואים או שומעים. הנזיר טוען שעיקר הנבואה תלויה בשמיעה ולא בראייה. אז זה הערה. טוב. אני רוצה לעבור לרמב"ן. הרמב"ן, אחרי שהוא תקף את הרמב"ם, הוא גם מחפש איזושהי חוקיות. אז בוא נזכיר לעצמנו מה היה הפסוק שעליו ומדברים. כתוב, במעמד הר סיני כתוב, וירד, לא, על מה מדברים? מדברים על הפסוק בפרשת ויגש, שכתוב, אנוכי ארד, מתרגם אונקלוס אנה, אנה איכות, אני ארד ממש. התריד הרמב״ם, היה לרמב״ם הסבר נחמד מאוד שקשור למדרגות נבואה וכו' וכו'. היה לרמב״ם הסבר מאוד חשוב. בסדר, אבל הרמב״ן דחה את ההסבר של הרמב״ם. אז מה ההסבר של הרמב״ן לחוקיות של האונקלוס? אז אומר הרמב״ן, תראו את הקטע הראשון. אבל מה שאמר כאן, אנה איכות עמך, רצה לרמוז בו מה שאמרו, גלו למצרים שכינה עמהם. שנאמר, אנוכי ירד עמך מצרימה. גלו לאלם שכינה עמהם, שנאמר, ושמתי כסאי באלם. והנה האמירה והירידה שווים כמו שפרשתי למעלה, ולא יכול לתרגם אלא כן בשום פנים כאשר רמזתי, אבל שם ביעקב לא ייתכן לתרגם, והאנה אמר, ועבור כי שם כתוב, הנה השם ניצב עליו, והמשכיל יבין. זאת אומרת, הוא אומר, המשכיל יבין, אז מה הוא אומר? זה קשור קשור למה? קשור למושגים של קבלה. אבל הרמב"ן זה קשור למושגים של קבלה, כן.
כי מה שהרב אמר, שהנזיר אמר, שזה בעייתי שיש רואה בתנ"ך, או שזה...
לא. שאלו מה ההבדל מבחינתנו בהבנה של שמיעה וראייה. אז ראייה, בראייה אדם עדיין מרוכז בלעשות. הוא לא מרוכז פשוט בלקבל רשמים. שמיעה, אדם שסוגר את העיניים ופשוט מקשיב. אז זה מאפשר לו להיות מדויק יותר במה הוא שומע. זאת הטענה של הנזיר, אבל... אמרתי את זה לגמרי בסוגריים. אז הוא אומר, מה אומר הרמב"ן? גלו למצרים שכינה עמהם. הם זים פה למה שחז"ל אומרים, גלו למצרים שכינה עמהם. מה זה בא להגיד? אז בפשטות, מה הרמב"ן רוצה לומר? הרמב"ן רוצה לומר, חז"ל רצו לנחם אותנו. שכשאנחנו יורדים לגלות, אז הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. ולכן אונקלוס תרגם את זה בצורה, לא שלחתי איזה משהו. אלא אנה איכות ממך מצרים, אני ארד ממך מן מצרים, נכון? אני ארד ממך למצרים. אבל אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר ראינו שאחת הנקודות שבהם הרמב"ן היה מזועזע עד עמקי נשמתו מהרמב"ם, היה שהרמב"ם מסביר שבכל מקום שכתוב וירד השם, מה מתרגם אונקלוס? והתגלה מה? שכינתה זה השם. ואומר הרמב"ם, מה זה שכינתה? שכינתה זה דבר נברא. אז מי שמתפלל לשכינה, מה דינו? מה?
עובד עבודה
זרה. עובד עבודה זרה, נכון? כמו מתפלל לרבי, נכון? ברגע שאתה אומר שזה דבר נברא, אז אתה אומר זה דבר נפרד מהקדוש ברוך הוא. אז אתה עובד עבודה זרה, נכון? הרמב"ן אמר, השם ישמור. השכינה היא לא דבר נברא. ומה הראיה? מה הראיה לזה שהשכינה היא לא דבר נברא? הוא מביא, מה? אתה לא יכול להביא לרמב״ם, זה לא יכול להיות ראייה נגד הרמב״ם, נכון? אבל הוא מביא פסוקים ממלכים שהשכינה מלאה את ההיכל. השכינה היא לא דבר חיצוני, אלא השכינה היא חלק מעצמותו. נדמה לי שכאן נרמזת במושג השכינה הזאת, זאת אומרת, נסכם את הנקודה הזאת. הרמב״ם אמר, למה אונקלוס תרגם וירד השם שכינתי דה השם, כדי להגיד לנו שהשכינה זה דבר חיצוני ונברא. לעומת זאת הרמב״ן אמר שהשכינה זה לא דבר חיצוני ונברא, אלא השכינה זה חלק מעצמותו, ולכן ירדו למצרים שכינה עמהם. תרגם אונקלוס אנה, מי זה אנה? מי זה אנה? אבל מי זה, איך הוא נקרא פה? השכינה. אנה איכות, השכינה היא חלק מהאנה, מהאני. לעומת זאת ברמב״ם זה משהו אחר לגמרי. כשאונקלוס רוצה להרחיק מעצמות השם, אז הוא אומר את המילה השכינה. זה כאילו משהו אחר לגמרי. זה נשמע פעלול כזה, כן? אבל נסכם מה שאמרנו. אמרנו ככה, אנה איכות, אומר הרמב״ן, למה כתוב אנה? כי זה השכינה, וירדו למצרים שכינה עמהם. הרמב״ם אמר שכתוב וירד השם והתגלה שכינת את השם, כדי להגיד שזה דבר נברא. אומר הרמב״ם, חס ושלום, אם ככה, אז מי שמתפלל לשכינה הוא עובד עבודה זרה, ואנחנו תמיד מתפללים לשכינה. אתם מזהים פה איזה נקודת מחלוקת? אולי הכי מפורסמת, מה? מה זאת אומרת? מה זה?
האם הגילוי של השם בעולם הוא
גילוי בעצמי שלו? זאת אומרת, אתם זוכרים בפסקה שהבאנו אז מהרב קוק, בשיעור המבוא, על הרמב״ם והרמב״ן, הוא כתב על הרמב״ם שהוא עסוק בהבדלת הצורה מיוצרה. נכון? הוא עסוק בליצור מחיצה בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. השם אחד, יש אחדות, והקדוש ברוך הוא ברא עולם. יש אלוקים ויש עולם, זה שני מושגים, יש בורא ויש נברא. הבורא הוא אחד, אי אפשר להתייחס אליו, הוא ברא עולם. אצל המקובלים יש מושגים הרבה יותר מסובכים, זה הרבה יותר מסובך. היה ספר של היום היינו קוראים לו רב מודרני, אבל הוא היה רב באיטליה שהוא הסתבך בקלפים ובגלל זה הוא נאלץ לעבוד בשבת, וקיצור והוא כתב ספר נגד הקבלה. והוא שם אומר, אני לא מבין מה אתם רוצים מהנוצרים, הנוצרים יש להם שילוש, אתם יש לכם עשר. אבל אז אנחנו לא, אליו אנחנו לא מתכסים ברצינות, אבל באמת יש בעיה אמיתית בקבלה. כי הקבלה בעצם אמרה השם אחד, אבל האופן שבו הוא מתגלה ככה, וספירה כזאת, ויש עולם, ואז איפה אני מעביר את הקו שבין הבורא לבין הנברא? נכון? הרמב״ם יש בורא ויש נברא. הבורא הוא מחוץ למסגרת, ויש נברא, ויש עולם. והעולם הזה כולל מלאכים וכולל כוכבים וכולל גלגלים, כולל את מה שאתה רוצה, אבל הכל בתוך המסגרת של הנברא. אין קטגוריות בתוך המושג הבורא, נכון? הכל בעצם, מה ההבדל למשל בין שם י' כ' ו' כ' לשם אלוקים ברמב״ם? מה ההבדל? זה לא הבדל מבחינתו, זה הבדל מבחינתנו. אנחנו רוצים לדבר על הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מדברים עליו ורואים לו ככה, כדי לתאר את הפעולות שהוא עושה בעולם. אבל השם אחד, המקובלים כל היום עסוקים בלהגיד לשם ייחוד קודש בריך ושכינתה, כי יש פה בעיה אמיתית. זאת אומרת, אם אתה ברגע שאתה דיברת על מושגים של ספירות, על מושגים כאלה, אז כבר נכנסת פה לבעיה. רגע, אז איפה עובר הגבול שבין הקדוש ברוך הוא לבין העולם הנברא? ברגע שאמרת, אני לא, ממש לא רוצה להיכנס למושגים של ספירות, אבל ברגע שאמרת שיש ספירה עליונה שנקראת כתר, ויש ספירה תחתונה שנקראת מלכות, ויש עולם, ואתה אומר ש אין עוד מלבדו כפשוטו, ש אז בעצם מה אמרת? שמה זה העולם? חס ושלום. לא אמרת את זה, נכון? אם אתה אמרת את זה, זה שפינוזה וזה, אז שמת איזה מחיצה, אבל נורא מסובך להסביר את המחיצה הזאת. שמת איזה מחיצה ואמרת בעצם מי שמתפלל לזה הוא עובד השם, ומי שמתפלל מדרגה אחת מתחת הוא עובד עבודה זרה. אמרתי את זה הרבה פעמים, שהאמונה היא, אפשר לתאר אותה בתור איזושהי מסגרת, בסדר? יש מסגרת, יש איזושהי מסגרת לאמונה. פה מלך חמורים, נכון? זה הקוץ גרדים אל אותנו, באמצע הולכים, פה הולכת הגננת. אמונה כזו פשוטה, לא, אני קורא שזה לא מוקלט, זה קוצקר, זה הקוצקר אמר את זה, זה לא אני, לא הייתי אומר כזה משפט. פה זה אמונה פשוטה, לא מסתכנת, לא מסתבכת. הרמב״ם, אנחנו עוד מעט נלמד בשיעור הבא כמה שהרמב״ם עומד על הגבול שבין להגיד שאין כלום. כאילו, רגע, אז אם אין זה ואין זה, אז מה יש? הרמב״ם נמצא בגבול שבין האין לבין היש. הרמב״ן נמצא בגבול ההפוך. ברגע שאמרת שיש מושג כזה שנקרא שכינה, והשכינה, אנחנו יודעים למה הוא מתכוון, אנחנו מכירים אותם, את הטרמינולוגיה של הרמב״ן, ומה שהמקובלים המאוחרים יותר קוראים ספירת המלכות. ברגע שאמרת שיש דבר כזה, וברגע שאמרת שצריך להתפלל אליה, וזה עבודת השם, אז איפה בדיוק עובר הגבול שבין... אז צריך לשבת כמה שנים ולהבין את הנקודה הזאת. אבל יש גבול. כמו שאנחנו נותנים אמון ברמב״ם, שיש את הגבול הדק שפה, גם ברמב״ן יש את הגבול הדק שפה. אבל הרמב״ן מסתכן, הסיכון של הרמב״ן הוא בעצם מסתכן בזה שהצד הבא זה כבר שפינוזה, או אולי עבודה זרה צד השני. והרמב״ן מסתכן סיכונים אחרים. אבל פה ברמב״ן הזה, זה בדיוק מה שהוא אומר. מה הוא אומר? בוא עכשיו נראה מה הרמב״ן אומר. הרמב״ן אומר, למה אונקלוס תרגם אנוכי ארד? כדי להגיד שמידת השכינה, המידה הזאת שנקראת שכינה, היא נמצאת ממש בגלות. ולכן הוא תרגם אנה, כדי ללמד אותנו שירדו המידה הזאת שנקראת שכינה, היא נמצאת איתם בגלות. וכשאונקלוס תרגם וירד השם על הר סיני, הוא תרגם ו... הוא תרגם, נו, מה הוא תרגם? ויתגלה שכינתה דה השם, אין היקרא, אז לא, במקום שהוא תרגם שכינתה דה השם, לא משנה מה הוא תרגם שם, הכוונה היא, שם הוא תרגם באמת היקרא, הכוונה היא לא להגיד שיש משהו נברא, אלא שהמידה הזאת שנקראת שכינה, היא התגלתה פה. זה מה שאונקלוס רצה לומר. אונקלוס לא רצה להרחיק את הקשמות, אלא אונקלוס רצה לומר, המידה הזאת שנקראת שכינה, היא התגלתה. תראו רגע, יש ספר שנכתב לא הרבה אחרי הרמב"ן, והוא פירוש על הרמב"ן, והוא אומר ככה: בכל מקום שהחליקה מתרגם הגשמות ויהיה העניין בשתי המידות התרת תפארת, יתרגם ממרה או יקרא, כי העשירית ממרה דה השם יתברך או יקרא דילייק, וכאשר הדבר נוגע ברכות לבד, שזה השכינה, לא החליק הגשמות, כי באה התבוננות הוא מותר להסתכל בפני קלה, קלה זה שם אחר למידת המלכות, מותר להסתכל בפני קלה כל שבעה, איפה זה כתוב? ומזה תבין פסוק, והנה השם ניצב עליו, ותרגם והיה יקרא דה השם, וכן והנה אנוכי עמך והממרה בסעדך, שהוא התפארת, וכיוון אנחנו לא נכנסים עכשיו להבין את הכל, אבל וכיוון שהתפארת רומז ליעקב, תהיה אימו, לא יודע מה זה, שתהיה אימו, הוא צריך אונקלוס לתרגם ממרה יהיה בסעדה, כלומר שכינתי תהיה אימך, אבל כאן המדבר הוא השכינה, על כן יאמר אנה אחות, שהוא המלכות לבד, כמאמר חזר, גלו למצרים שכינה עמהם, שנאמר למענכן שלחתי בבלה, גלו לאלה וכו'. זאת אומרת, אונקלוס לא בא לתרגם את להרדיק את הגשמות, הוא בא להגדיר מה נמצא בעולם הזה. זאת אומרת, כשכתוב שהשם ירד, אז, או במילים אחרות שמשהו התגלה, שנוכחות אלוקית התגלתה בעולם הזה, אז מה מתגלה בעולם הזה? יש הרבה מאוד רמות של נוכחות אלוקית. יש רמות שלא מתגלות בעולם הזה, ולכן כשכתוב שהן כן מתגלות בעולם הזה, אז הוא כאילו צריך לתרגם את זה באופן מושאל. והיקרא דשם, הואיל ומדובר ב, לא משנה, זו ספירה אחרת שנקראת תפארת, אז צריך לתרגם יקרא דשם, כי באמת לא נמצאת פה, נמצאת שם. אבל אם מדובר על הספירה שהיא נמצאת בעולם הזה, שהיא הגילוי של השכינה בעולם הזה, היא הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אז הוא מתרגם את זה כפשוטו. וירד השם על הר סיני, וירדה השכינה על הר סיני. אני לא אעריך בזה, אבל המהר"ל בתפארת ישראל בפרק ג' הוא אומר דברים שמתפרשים לשני פנים. המהר"ל הוא דמות מעניינת. בעצם אני רוצה לסכם רגע במשפט אחד, ואז אני אגיד שני משפטים על המהר"ל, ואז אני רוצה לדבר על המשמעות של כל ההתפלספות הזאת לחיים שלנו. בעצם הטענה של הרמב"ן היא, הטענה של הרמב"ם היא שאונקלוס היה פילוסוף, ולכן הוא בא להרחיק את הגשמות. הטענה של הרמב"ן היא שאונקלוס לא היה פילוסוף, אונקלוס היה מקובל, ולכן הוא בא לזהות איזו ספירה פועלת בכל פסוק, ולפי הספירה שבה הפסוק עוסק, לפי זה הוא תרגם. אם זו ספירה שהיא לא נוכחת בעולם הזה, אז הוא תרגם את זה באופן מושאל, ואם זו ספירה שנוכחת בעולם הזה, כלומר ספירת השכינה, אז הוא תרגם את זה באופן ברור, כן? אנה איכות איתך מצרים, ככה הוא תרגם את זה. אני מעיר בהערת אגב שאנחנו לא עוסקים באמת באונקלוס, אבל כמו שהרמב"ן הקשה חבילות של קושיות על הרמב"ם, גם הקשו חבילות של קושיות על הרמב"ן. אבל כרגע זה לא מעניינו, אתה מעניינו מה התפיסה של הרמב"ן בעניין הזה. זאת הערה אחת, זה סיכום עד כאן. המהר"ל הוא מעניין מאוד. למה? כי נחלקו גדולי עולם האם המהר"ל הוא מקובל או לא. מחלוקת גדולה. גם בין אם כן ובין אם לא, בין אם כן ובין אם לא, זה ברור שהוא יודע להסוות את הדברים טוב מאוד. הוא יודע להסוות את התפיסה הקבלית בלשון של מציאות, לא בלשון של ספירות ודברים כאלה. והמהר"ל בתפארת ישראל, תפארת ישראל זה ספר שעוסק במעמד, במעלת התורה, וממילא עוסק הרבה מאוד במעמד הר סיני. שם בפרק למד ג' הוא מתייחס למחלוקת הזאת שבין הרמב"ם לרמב"ן, והוא אומר שהכל תלוי בשאלה האם מדובר בהתגלות, האם מדובר מצידנו או מצד הקדוש ברוך הוא. מצידנו יש כאן ירידה ממש. במילים אחרות הוא אומר בדיוק את מה שהציוני אומר. כאשר מדובר בהתגלות שהיא התגלות מצידנו, אז הוא כאילו סתרתם אותה כפשוטה בעיר בשם. טוב, זה, עכשיו אתם שואלים, מה זה אומר? כלומר, אני אמרתי בתחילת השנה שאני מעוניין שהשיעור הזה לא יהיה שיעור תיאורטי, אלא יהיה שיעור שיש לו איזושהי אמירה לעצם החיים, לא... אז יש כזו מחלוקת, מה המשמעות שלה? נדמה לי שהשאלה, קודם כל אתם מבינים שזאת, המחלוקת הזאת, הרמב"ן הזה בפרשת ויגש, הוא לב המחלוקת שבין המקובלים לבין לבין בעלי המחשבה הרציונלית, הדתית. פה נמצאת המחלוקת. האם יש אלוקים ועולם, או שיש דבר, יש מבנה מורכב יותר, והקדוש ברוך הוא יש בו איזו השתלשלות, וקשה אולי להגדיר בדיוק איפה עובר הגבול שבין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, אבל יש גבול מאוד ברור, ואם אתה מתפלל לזה אתה עובד השם, אם מתפלל לזה אתה עובד עבודה זרה. הטשטוש הגבולות הזה הוא מסוכן, הוא מסוכן מאוד, אבל יש לו אמירה מאוד משמעותית. יש פסקה של הרב קוק באורות הקודש, ששם הוא מדבר על שני סוגים של עובדי השם. סוג אחד של עובד השם, שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גדול והוא למעלה, ואני קטן ונמצא בעולם הזה. מה המשמעות של עבודת השם כזאת? קודם כל היא מאוד מקטינה את האדם, אבל מצד שני הוא קיים. יש אותי ויש את הקדוש ברוך הוא. אני קיים, יש לי נוכחות. יש לי נוכחות. ויש סוג אחר של עבודת השם, שהוא אומר, אין עוד מלבדו. ברגע שאמרתי את המושגים האלה, אז אמרתי, העולם הזה יש בו איזה נוכחות שכינה. לא אמרתי שהאלוקים חס ושלום, העולם הוא אלוקים חס ושלום, אלא אמרתי הפוך. לא, בלי להבין כרגע מה אמרנו. אבל אמרנו שהכל כלול באלוקות, כי גלו למצרים שכינה עמהם. אז בעצם במובן מסוים, אני... מה אמירה, מה זה אומר פה? זה אומר שאני לא קיים. בצורת, נכון? אז מצד אחד זה מבטל אותי, זה מעיין אותי, אני לא קיים בכלל במציאות. אבל אומר הרב קוק, זה נכון במובן מסוים, אבל מצד שני, אני חלק מהאין סוף. או שאני קיים מול האין סוף, או שאני חלק מהאין סוף. זאת משמעות אחת. אבל אני חושב שיש לזה משמעות הרבה יותר דרמטית לחיים שלנו, ופה זה נוגע להרבה מאוד מחלוקות שניגע בהן בהמשך. מה המשמעות של העולם? האם יש לו משמעות בכלל? האם יש לו משמעות, האם יכול להיות לחומר, למציאות, איזושהי משמעות רוחנית, משמעות אלוקית? האם המציאות, האם החומר יכול להעיר? מה הרמב"ן חייב לומר? למה? זה, נכון, יש פה איזו השתלשלות, והעולם הוא חלק מתהליך ההשתלשלות הזאת. זה לא משהו שהוא נפרד לגמרי. צריך לעשות עבודה מאוד קשה כדי להגדיר את הגבולות. אבל אם צריך לעשות עבודה מאוד קשה להעיר את הגבולות, להגדיר את הגבולות, זה אומר שהגוף שלי והמציאות והאדמה והכל, יש לו איזושהי יכולת להעלות אותו למישורים אחרים. למשל, תנו לי דוגמה, מה אני אוכל להעלות את החומר עצמו למישורים אחרים? על מה זה ישפיע? על איזה שאלות זה ישפיע? מה אתה אומר? למשל, ארץ ישראל. איך אני אתייחס לארץ ישראל? ברגע שאתה אומר יש אלוקים ויש עולם, אז העולם הוא לא אלוקי. זה לא משנה אם מדובר בארץ ישראל או מדובר בארצות הברית. העולם הוא לא אלוקי. יש ציוויים של האדם ביחס לעולם, כדי שהאדם יתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל אין משמעות לעצם המציאות. יש לזה משמעות על ארץ ישראל, על מקדש, קורבנות, על גוף האדם. האם יש לגוף האדם פוטנציאל אלוקי? הרמב"ם יגיד אין דבר כזה, ולכן מה הוא אומר? מכירים איזה משפט מאוד מפורסם שהרמב"ם ממץ מאריסטו? מה? למשל, או משפט הרבה יותר פוטנט, חוש המישוש חרפה היא לנו. חוש המישוש זה המיניות של האדם. חוש המישוש חרפה היא לנו, כי הגוף אין סיכוי להעיר אותו. הוא מנותק מהאלוקות. עכשיו, אתה האדם, אז מי זה האדם בכלל? מי זה האדם בסיפור הזה? מי זה אני? מה? מי זה האדם? כל העירים שהיינו עושים את הניסוי הזה, תופס אותם. אני קוראים להם אילה. אני יכול לך, איתן. זה אומר לו, איפה, תראה לי איפה איתן. אין בגיל שלוש, אחד עושה לך ככה, אחד עושה לך ככה, אחד עזוב אותי. אחד מראה לך בפנים. אבל הרמב"ם, איפה הוא ימקד את האדם? מי זה האדם? השכל. כי הגוף אין לו משמעות. אבל ברמב"ן יש מכלול. וגם הגוף של האדם הוא חלק מהאדם עצמו. יש לזה כמובן משמעות. הרמב"ן דוחה את האמירה הזאת של חוש המישוש חרפה אלינו. הוא דוחה את זה בקיצוניות, הוא אומר, זה אמירה יוונית. כי זה אמירה שמנתקת את הקדוש ברוך הוא מהחומר. וגם, ולרמב"ן גם לחומר יש משמעות. אז גם יש סיכוי להעלות את המיניות של האדם. זה לא כאן, זה מסובך נורא. אבל יש סיכוי, יש איזה פוטנציאל. ברמב"ם אין איזה פוטנציאל בכלל. זה בסך הכל כלי שאדם מסוגל לעבוד איתו בשביל משהו אחר. זאת אומרת, השאלה המאוד מופשטת הזאת, האם כשאונקלוס תרגם, הוא עשה את זה בשביל להרחיק את הגשמות, או הוא עשה את זה בגלל כל מיני שאלות של ספירות, היא שאלה איך אני מתייחס לעולם, איך אני מתייחס לגוף, איך אני מתייחס לקרקע, איך אני מתייחס להכל. זאת בעצם המשמעות. אז לכן, כשיעור מבוא, כאחד משיעורי המבוא הבסיסיים, אני חושב שזה אחד השיעורים החשובים ביותר. אחר כך נדבר על ארץ ישראל, נדבר על קורבנות, נדבר על גוף, נדבר על כל הדברים האלה. זה, השיעור הזה יהיה חייב להיות בזיכרון שלנו. כן, גרנית? היינו רוצים שלא, אבל זה ברוך, כן. זה ברוך. בעצם לא, בעצם בעצם זה איזשהו כלוב. זה אתה אומר. אני לא חושב שהרמו חשב במונחים האלה. לא חושב שהרמו חשב במונחים האלה. אתה אומר, השכל הוא חלק מ... הוא אחוז בתוך איזשהו מולקולות בראש שלך. הרמו לא חשב במונחים האלה. דבר על
זה. אתה יכול להגיד את זה על הגוף המידה. זה חומר, אתה אומר על זה, זה חומר, אבל שזה עצור
בתוך חומר. לא, הוא לא חשב על זה בכלל בצורה הזאת. יש להם מושג של שכל פועל, שאתה נדבק באיזה משהו חיצוני. יש להם מושגים אחרים. המושג השכל ברמב״ם, אנחנו נדבר עליו, הוא מושג שאנחנו לא חווים אותו היום ככה.
כדי לתודעה, לא למוח
הפיזי שיושב. כן, אבל כאן איתו, איפה התודעה יושבת? גם אחוזה בתוך חומר אפור, בתוך תאים אפורים.
אם כל התודעה היא חומר פיזי, אז כלומר יש איזה כל מיני מקומות פילוסופיות שרוב הפילוסופים היהודים של ימי הביניים לא יתקיימו, כמו דטרמיניזם למשל. אז מתוך כך שהרמב"ם הוא דטרמיניסט, אז בוודאי שניתן להניח שהוא הניח שיש איזשהו
שועל חומרי. נכון, בהחלט. יש משהו מחוץ לחומר. כמובן שזה קשור גם למה שדיברנו לפני כן על פשט הפסוקים. נדמה לי שפשט הפסוקים הם מורים לגמרי כמו הרמב"ן. ההתייחסות לארץ ישראל, התייחסות למקדש, התייחסות להרבה מאוד דברים, התייחסות פיזית. היא לא התייחסות של איך האדם מתייחס לזה, היא התייחסות פיזית. באמת, הרמב"ם פה נוקט עמדה שיש לה חשיבות, אבל היא רחוקה מפשוטי המקראות. אבל יש לה איזושהי חשיבות בהקשר, טוב, יש בה איזושהי אמירה, ותמיד הוא יכול להיות שהיא גם קיימת, כל הזמן האדם נע בין שני הכתבים האלה, אבל יש, פשוטי המקראות אין ספק שהם מורים כמו הרמב"ן. נדמה לי שכמו הרבה מאוד סוגיות, יהיו סוגיות שזה יהפוך, אבל נדמה לי שלאדם שחי במאה ה-21 אין מנוס מלהזדהות עם הרמב"ן. אין מנוס. זאת אומרת, היכולת שלנו לחיות היום חיים מנותקים, להגיד, זה העולם הדתי שלנו, זה העולם המציאותי, אבל אין לו שום משמעות, זה רחוק מאיתנו היום. אני חושב שהיום, מה? אני לא חושב. אני חושב שזה חלק מתהליך ההתבגרות של האדם וחלק מתהליך ההתבגרות של העולם. העולם עובר איזשהו תהליך התבגרות ב-40-50 שנה האחרונות, שהוא לא מסוגל לקבל את האמירות האלה. טוב, עד כאן להיום. בשבוע הבא אני מתלבט אם להמשיך בנושא הזה. יש לי עוד שני שיעורים על הנושא הזה. אחד על שלילת התארים, זה קשור מאוד, כן? הדבר השישי שלא דיברנו עליו זה תארים, כמו טוב, חכם, נכון? התארים כאלה, איך להתייחס לתארים כאלה? אז בשיעור הבא אני מתלבט אם להתייחס לזה או לתת שיעור לקראת חנוכה שעוסק בהתייחסות שלהם לחוכמה היוונית. מה? נדבר על זה?
כן.
טוב, לא השארתם לברירה.